ובכן, אלי פרידלנדר הוא מהנדס שחקר את תופעת הסייבר קונדריה, הוא הביא הרצאה על כך, ואנחנו נשאל אותו קודם כל, נקבל את פניך אלי. שלום אלי, ברוך הבא.
שלום, בוקר טוב לכולם.
אלי, אתה חקרת את תופעת הסייבר קונדריה, אפילו אתה אספת את תשומת ליבי לכך. אני עושה את זה בעצמי, אבל לא ידעתי שאני חלק מהתופעה הזאת, כמו כולם, שאם קורה משהו, מסתכלים באינטרנט, מה קורה, מנסים למצוא מה קורה. אז אולי אתה תספר לנו קודם כל, מה זה סייבר קונדריה, למי שעדיין בדיוק לא מבין את התופעה הזאת.
סייבר קונדריה מסתמך על מושג בשם הייפר קונדריה, שזה ממש אובססיה ל... חפש ולמצוא מה לא בסדר עם הבן אדם עצמו. בדרך כלל זה אנשים נורמליים ביותר שמאוד מוטרדים מהמצב הרפואי שלהם, המצב הבריאותי, ונכנסים לאתרים, נכנסים לספריות, מחפשים בכל מיני אתרים אפשריים מה בעצם לא בסדר, מה כואב להם, מה יכול לרפא אותם, איך אפשר לרפא אותם, ואז כאשר הם לא מוצאים את המונח הנכון למחלה שלהם, או מזור למחלה שלהם, הם מתחילים להיכנס לחרדה, ומתחילים לחפש כל מיני פתרונות אפשריים, מה למעשה לא בסדר איתם. וזה מצב שמאוד מלחיץ, שמאוד יכול להביא בסוף לבעיות נפשיות חמורות ביותר, שעולות בחריפות שלהם על המצב הבריאותי האמיתי שלהם.
אנו משוחחים עם אלי פרידלנדר על סייבר קונדריה, ואנחנו עוד מעט נפתח את קווי הטלפון שלנו. אני אתן לכם את מספר הטלפון, זה 1300-799-323, זה פרי קול, לא עולה לכם, השיחה לא עולה לכם. אני חוזרת, 1300-799-323. אם אתם רוצים להתקשר לשאול את אלי על כך, תוך השיחה שלנו, אתם מוזמנים. אלי, ספר לי, מה התגובות של הרופאים היום לגבי התופעה הזאת?
לרופאים די קשה לקבל את העובדה שפציינטים שלהם באים אליהם עם כל מיני רעיונות, עם כל מיני מאמרים שהם קראו או שמעו, ולמעשה איכשהו חולקים על הדיאגנוזה שלהם, חולקים על ה... על שיקול דעתם בנושא הטיפול שמגיע להם, או בנושא התרופה שנרשמת להם, וזה לפעמים די מציק לרופאים, והם לא מקבלים את זה ברוח טובה בהרבה פעמים. אבל יש גם הרבה רופאים, בייחוד הדור היותר צעיר, שהוא בעצמו נכנס לכל מיני אתרים מקוונים, מחפש אינפורמציה, מחפש... הוראות שימוש לתרופות, מחפש תופעות לוואי לתרופות, כך שתלוי בהרבה גם כן איך הרופא מקבל את התופעה הזאת באופן אישי כאשר פונים אליו. אבל לרופאים בדרך כלל זה די קשה ומסובך לקבל חוות דעת מפציינט שנראה שהוא יודע הרבה מאוד על המחלה והתופעות של עצמו.
ונראה לך שכיום החולה הרי הוא בא לרופא, והוא היום הוא האקספרט, הוא קרא בגוגל, גוגל סיפר לו על המחלה שלו. זה גורם שעומס על מערכת הבריאות, אנשים רוצים טיפולים שהם לא זקוקים להם?
כן, זה גורם לעומס גדול מאוד על מערכת הבריאות, כי לפעמים באים אנשים עם תופעות שמצריכות תשומת לב, כמו למשל יכולים לבוא פציינטים להגיד יש לי כאבים בחזה, כאבי חזה, הרופא אינו יכול פשוט לנפנף אותם ולהגיד לכם אין לכם שום דבר, לכו הביתה, תיקחו אספירין ותחזרו אליי מה התופעה לא בסדר. היום יש להתייחס לכל תופעה כזאת בכובד ראש, אז מה שקורה שיש פציינטים שמגיעים לרופא כמה פעמים עם אותה סיבה, הם נשלחים לדיאגנוזה, נשלחים לאקס-ריי או ל-CT או ל-MRI, לא מוצאים כמובן שום דבר, הם חוזרים אחרי חודש, אחרי חודשיים, עוד פעם עם אותה תופעה, וחשוב לציין שכל גלי האקס-ריי למיניהם שבעקבות צילום או CT הם לא לגמרי אינוצנטים. הגלים האלה יכולים לגרום בכמה מקרים גם לסרטן, לגרום תופעות לוואי.
יש לנו מאזין על הקו, אנחנו נעלה אותו לשידור ונשמע מה שיש לו להגיד בנושא. בוקר טוב מיקי.
בוקר טוב.
תציג את עצמך לפנינו. מיקי, אולי תסגור את הרדיו מאחורי, אני שומעת את העד. כן.
אוקיי, רק שנייה.
אנחנו שומעים את העד מהרדיו. כן.
אוקיי, את שומעת אותי עכשיו?
מצוין, מצוין.
יפה. אני שמעתי את אלי מדבר על הנושא הזה, ו... הייתי רוצה להגיד כמה דברים בנושא.
כן.
אני מודע לעובדה שאנשים שאני מכיר מחפשים פתרונות לכל מיני בעיות בדרך כלל שהם מתגלו אצלם לתקופה די ארוכה. הם מחפשים את זה באינטרנט. לפי ניסיוני, באינטרנט יש כל מיני אתרים, חלק מהאתרים הם actually נותנים אינפורמציה מנוגדת אחד לשנייה. זה קצת בעיה ללכת ולמצוא אתר שבאמת הוא מאמן. ולכן אנשים יכולים לקבל אינפורמציה שהיא ברור שהיא לא כל כך מתאימה ולפעמים מאוד מסוכנת. הדעה שלי היא ש... כמו שעסק של מחלות זה דבר מאוד מאוד רציני, לפעמים גם מסוכן. אז כמו שאדם הולך, אם יש לו איזה בעיה בחשמל, הולך וקורא לחשמלאי, לפי דעתי מסוכן מאוד להסיק מסקנות, מאחר ואתה לא כל כך יודע בנושא הזה, להסיק מסקנות מהאינטרנט. בהתאם לזה, לפי דעתי עדיין, הרופא הוא הסמכות הכי חשובה והכי נכונה בנושא הזה. זה לא מפריע ללכת ולקבל אינפורמציה, ואז ללכת לדבר עם הרופא על הנושא הזה, אבל בסופו של דבר הייתי אומר שרופאים שלמדו וחונכו ויודעים בנושא הזה, הם הסמכות הקובעת.
מיקי, אתה עלית, הזכרת משהו מאוד מאוד חשוב. אמרת שאנשים קוראים כל מיני מחקרים ומחקרים נוגדים, ואמרת שאתה לא תמיד בטוח מי כותב את המחקרים. אני, כמו שאני קראתי מחקר לאחרונה, שמאוד בריא לשתות קפה, אפילו עד 8 כוסות ביום יאריך את החיים שלך. ומנגד אני קראתי מחקר שקפה זה לא בריא, בכוס אחת או שניים מספיקות ביום. קפה כמובן זה לא כל כך מסוכן כמו דברים אחרים, כמו מחקרים אחרים, אבל... אז סיפרתי לבעלי, מותר לשתות קפה, הוא אמר, כן, מי כתב את המחקר הזה? חברה שמוכרת קפה? אז אותו דבר, חברה שמוכרת תרופות, תגיד לך שכדאי לקחת תרופה מסוג מסוים, וחברה אחרת שמוכרת תרופה נגדית, תגיד לך לא לקחת את התרופה, אז עלית על דבר מאוד מאוד חשוב, שקוראים מחקרים מנוגדים, ואמרת, והסמכות העליונה... היא הרופא. יש לך לענות משהו להגיד, להעיר על זה?
כן.
תראה, אני אגיד לך מה. לפעמים, הרי רופאים הם לא 100% יודעים הכל. לא יכול להיות דבר כזה. אז נניח שיש לך איזושהי בעיה, והרופא מציע לך איזשהו טיפול, לפי דעתי, אם אתה רואה אחרי תקופה די קצרה שהטיפול הזה לא נותן תוצאות, ואתה קראת באינטרנט כמה דברים, אין שום סיבה לא ללכת לרופא ולהגיד לו, תראה, אני לקחתי את התרופה הזאת כך וכך ימים, אני באמת לא רואה שום שיפור. מצד שני, אני קראתי על הנושא הזה קצת אחרת באינטרנט, אולי ננסה משהו אחר.
או ללכת לרופא אחר. אלי, מה דעתך?
כן, אז עכשיו יש לי הערה לגבי, גם רופאים יכולים להיות אינטרסנטים, כי התגלו מקרים שחברות התרופות פונות ישירות לרופאים ומנסים לקדם דרכם תרופה מסוימת. אז לפעמים, אני מקווה שזה לא קורה לעתים יותר מדי קרובות, לפעמים גם הרופא אינטרסנט לשווק עבור חברה תרופה מסוימת או לתת איזשהו טיפול מסוים. אז עדיף להגיע לרופא עם כמה שיותר מידע על המצב של עצמך, כמובן לא לעשות דיאגנוזה סופית, אבל לפחות לתת רקע מקסימלי לרופא כדי לאפשר לו להבחן מה יש לך ולהמליץ על טיפול אופטימלי. חשוב מאוד שאתה מגיע לרופא בגלל קוצר הזמן שיש לרופאים כיום להקדיש לך, שזה בדרך כלל 10 דקות לרופא, לג'י-פי, לרופא מומחה קצת יותר, אבל הזמן שלהם קצוב ואין להם זמן להיכנס להיסטוריה הרפואית ולבדוק כל מה שקרה לך לפני 2, לפני 10 שנים. אז עדיף לבוא אליהם כבר עם כל המידע הזה ולתת להם מיידית רקע למה שיכול להיות שיש לך. לא חייב להיות שיש לך, מה שיכול להיות, ושהם יכולים לשקול אם האינפורמציה הזאת אפשר לעשות איתה משהו. אבל בהחלט הרופא, המוסד הרפואי הוא האינסטנציה הכי גבוהה לתת לך את הדיאגנוזה הנכונה ואת הטיפול הנכון, ואין להסיק מזה שאפילו לא כדאי להיכנס לאינטרנט כדי לנסות למצוא מה לא בסדר איתך.
אני רציתי לשאול אותך, אלי, אנשים שראו למשל שהחליטו שיש להם את המחלה הזאת או יש להם סרטן, אני למעשה הכרתי מישהי שהחליטה שיש לה סרטן, היא קרה באינטרנט ולא היה לה סרטן. איך זה יכול להשפיע עליהם דבר כזה?
הדבר הזה מכניס את הפציינט או את מי שחוק, את הסייבחונדר למצב חרדה ולחץ כזה גדול שהוא מפסיק לתפקד כאדם נורמלי. יש לו נדודי שינה, יש לו בעיות ריכוז, יש לו בעיות בעבודה, יש לו בעיות לפעמים בתיאבון. זה יכול להשפיע על פסיכולוגית בצורה קשה מאוד על אותו אדם שחושב שיש לו משהו ופשוט מגיע למצב שהוא בטוח בזה, בטוח שיש לו את המצב הזה, יתחיל לחפש מומחים ויתחיל לחפש תרופות וכל מיני דרכים איך לטפל בבעיה שהוא בעצמו החליט שיש לו, אבל למעשה לא קיימת, או אולי בשלב מאוד מוקדם.
כן. מיקי, יש לך עוד משהו להגיד בנושא?
מה שאני תומך למה שאלי אומר, כי בסופו של דבר הסמכות הראשית היא של הרופא שמקבל, צריך לשמוע לו אם אתה בא מוכן, נכון, שעשר דקות, נכון, עם הדברים האלה שאתה מגיע לרופא, אין לו זמן להקדיש לך יותר מאשר 15 דקות, מאחר ויש תורים אינסופיים מצטברים שם. כן, אבל אנשים צריכים בסופו של דבר ככה, כשמסתכלים לאינטרנט, להסתכל קצת לאתרים, יש כל כך הרבה אתרים, לנסות ולמצוא אתר שגם הרופאים מסתכלים לזה. יש מספר אתרים שהם יותר רציניים בנושא, מאחר ללכת על כל האתרים האפשריים שם, כי אז בכלל הם מתחילים להיות, לא יודעים מה לעשות עם עצמם.
קוראים יותר מדי. מיקי, רב תודות שהתקשרת. ואם אתם, את רוצה להגיד משהו למיקי, אלי? יש לך עוד מה להגיב על כך?
לא, רק להודות לו על, על זה שהוא באמת ניסה להעיר כמה נקודות בכל הנושא הזה, נקודות מאוד מאוד חשובות. חמוד.
הלא דבר.
רדיו SBS, ברדיו, אונליין, באינטרנט, ועל הטלפון הנייד שלכם.
אתם מאזינים לרדיו SBS המשדר ברחבי אוסטרליה עם ליצה לוינסטין, והעורך שלנו באולפן הוא אלי פרידלנדר, מהנדס שחקר את תופעת הסייבקונדריה. אנחנו מדברים על הנושא. ענה, התקשרו אלינו, ואם יש איזה רופא שמאזין לתוכנית, אנחנו מאוד נשמח לשמוע מרופא, לדעת איך אתם מרגישים מהצד השני, שבאים אליכם כל הפציינטים שהם יותר חכמים מכם היום, מאבחנים את עצמם ורוצים שאתם תסכימו איתם או לא תסכימו איתם, אז התקשרו אלינו 1-300-799-323. אם אתם מכירים מישהו שיושב על האינטרנט עד חצות או עד 2 בבוקר וחוקר כל מיני תופעות ויודע יותר טוב מכם על הכל, התקשרו אלינו וספרו לנו, אנחנו רוצים לשמוע מכם המאזינים. אלי, אולי אתה יכול לספר לנו, תן לנו דוגמאות של דיאגנוזה עצמית.
כן, בהחלט. יש דיאגנוזה עצמית שאפילו לא מצריכה פנייה לאינטרנט, לדוקטור גוגל המפורסם. למשל, תן דוגמה של כאבים בפרק הירך השמאלי, שהדיאגנוזה העצמית היא אוסטיוארתריטיס. בייחוד בגילים יותר מתקדמים, יש נטייה שהפרק נהפך לארטריטי, ויש כאבים בהליכה, כאבים בישיבה. אז הטיפול העצמי היה משחת וולטרן, פעמיים ביום כמוסות גלוקוסמין, והתוצאה היא ללא שיפור אחרי שבועיים, שלושה, שום דבר לא זז בכיוון הפוזיטיבי, הכאבים אותו דבר, מתגברים, ואז פונים לרופא, אומרים לו, תשמע, יש לי בעיה בירך, אני לא יכול ללכת כמו שצריך, אני מתחיל לצלוע, יש כאבים בשינה. טוב, הרופא, בלי להסתכל, בלי לבדוק, בלי לשאול להיסטוריה הרפואית, ישר מפנה לצילום פרק ירך. ואז אותו פציינט, שזה במקרה אני, נזכר שלפני כ-5 שנים וגם לפני 10 שנים, הייתה לו התקפת סיאטיקה. העצב הסיאטי כנראה היה דלוק וגרם לכאבים האלה, ופשוט הפציינט שאל אותו האם יכול להיות איזשהו קשר להתקפת הסיאטיקה שהייתה לפני 5 ו-10 שנים, האם זה יכול להיות משהו דומה, למרות שהפעם הכאב לא ירד עד לכף הרגל, עדיין היו כאבים חזקים בפרק הירך. אז הרופא מיד החליט, אוקיי, נעשה צילום פרק ירך, נעשה גם צילום גב תחתון. ואכן, תוצאות הצילום הראו שהבעיה היא בעיה של סייאטיקה, בעיה של פריצת דיסק L5 ו-L4, שהפריצה הזאת גורמת במקרה הספציפי הזה לכאבים בפרק הירך. פרק הירך לא הייתה שום בעיה, לא הייתה דלקת, היה 100%. אז הפעם הכאב הסתיים בפרק הירך, לא ירד עד לכף הרגל, אבל זה עדיין אותה תופעה שהייתה לפני 5 ולפני 10 שנים. וזה עוד לפני שהפציינט נכנס ובדק את דוקטור גוגל, שאל את דעתו. אז נא לא להיכנס לפאניקה, לשבת, לחשוב האם יכול להיות שזה קשור למה שקרה לי בעבר, ו-take it easy, לא ישר להיכנס ללחץ.
אז אנא התקשרו אלינו, שאלו את אלי שאלות, 1-300-799-323. אתם מאזינים לרדיו SBS, והאורח שלנו הוא אלי פרידלנדר, אנחנו מדברים על סייבקונדריה, ויש לנו מאזין על הקו מבונדאי. אלי, נתת לנו דוגמה מצוינת על מישהו שהבחן את עצמו מדוקטור גוגל, ובכלל התוצאה הייתה אחרת לגמרי. אתה יכול לתת לנו עוד דוגמה?
כן, בהחלט. יש דוגמה, תסלחו לי על הדוגמה הזאת, היא קצת לא נעימה, אבל מאוד מאוד רלוונטית, לגבי כל אחד מאיתנו. יציאה, לפעמים היציאה או השתן או היציאה האחרת היא קצת אדומה, היא קצת כהה. זה כמובן מלחיץ מאוד, כי זה יכול להיות כתוצאה של כמה דברים ש... כפי שאמרתי בדוגמה הקודמת שלי, גם אפשר קצת להבחן לבד, וגם צריך לקרוא על זה באינטרנט. זאת אומרת, זה דוגמה שיש בה שילוב של, של היסטוריה רפואית שלא מצריכה ללכת לרשומים, ודוגמאות מהאינטרנט. אז למשל יציאה אדומה או שתן מאוד מאוד כהה יכול להיגרם על ידי אכילת סלק. אז אם יש לכם מקרה כזה, נסו לחשוב אם אתמול או שישום אכלתם סלק לא בכמות מזרית, כמות יותר גדולה כמו סלט סלק, זה יכול לגרום. או אם למשל הייתה לכם בעיית תחורים בעבר, אנשים שהיו להם בעיית תחורים, יש להם נטייה לחזור על זה, אז גם זה יכול לגרום לזה.
אז זה לא סרטן קיבה.
זה אפשרות, זה בהחלט אפשרות, בגלל זה אני ציינתי כבר בתחילת הדוגמה שזה בעיה מאוד מאוד רצינית, יש להתייחס אליה בכובד ראש, לא להקל בה. יש לפנות מיד לרופא עם סיבה מספר אחת שהיא אכילת סלק, היא לא רלוונטית למקרה הזה, והבעיה ממשיכה יום, יומיים, שלושה ימים אחרי זה, להתייחס אליה, ולפנות לרופא לשם דיאגנוזה יותר אמיתית וממצה.
כן, אז אם אתם, אנחנו נפנה כאן למאזינה, או, כן, אנחנו, יש לנו מאזינה מבונדאי, בוקר טוב, שלום.
שלום.
עם מי אנחנו מדברים?
אופרה.
שלום אופרה.
שלום אופרה.
שלום, אני לא למדתי רפואה, וכל המושגים האלה הם נורא קשה לי לתפוס ולזכור. אני שמעתי לפני, אפשר להתמשיך?
כן, בבקשה. אפשר.
אוקיי, זה ניצה, כן?
כן, כן, את מדברת עם ניצה ואלי יושב איתי באולפן גם.
אה, יופי. כן. אלי דיבר לפני כמה דקות על שהיה לו בעיות ברגל.
נכון.
בהליכה, ואקס-ריי, ולא גילו כלום, וזה המשיך לחוב, ואחר כך מישהו אמר לך שאולי זה, את המילה הזאת אני לא תפסתי. מה גילו לך שיש?
בעיה של פריצת דיסק, זה נקרא באנגלית דיסק פרולפס.
דיסק.
דיסק פרולפס. פרולפס, כן.
דיסק בגב.
בעיה של גב.
אז במקום בעיה של ירך זה היה בעיה בגב, אז צילמו את הירך ולא צילמו את הגב.
זהו, אני חושבת שזה מה שיש לי, כי גם עשו לי צילום ולא מצאו כלום, ושמחתי, אבל אני לא, יש עדיין כאבים, אז אני חושבת שאני צריכה, בדיוק עכשיו כבר נמאס לי מהכאבים, החלטתי לעשות משהו, ובדיוק עכשיו אתם מדברים, אבל אני חושבת שזה מה שאני צריכה לשמוע. אז אולי אתה יכול להגיד לי את זה באנגלית, כשאני יכולה ללכת לרופא ולהגיד לו את זה באנגלית?
Yes, of course I can explain to you in English more detail what's happening. The problem was diagnosed by myself as a hip problem.
As a
hip bursitis or something wrong with the hip itself, and mm-hmm. Caused a lot of anxiety because the last thing I would like to have in mind is a hip replacement. Which obviously is a serious operation. It takes some time to recover, needs a special treatment, and could be a long stay in hospital, which I couldn't afford at the time. And so I try to remember what could lead to it, and if possibility was the back, but obviously, you know, I don't have a medical background, and this is why I only suggested to the doctor maybe it could be related somehow to my lower back problem, which I had 5 and 10 years ago. I had 2 very serious sciatic attacks.
Sciatic attack.
Well, obviously, what happens is that the nerve that comes out of your spine and runs down your leg gets somehow pinched. Yes. And this pinching causes a lot of pain, can be a pain which relates to your back, relates to your hip, relates to down your leg. You could even feel severe leg pain and find out there's actually nothing wrong with your leg. Your leg is 100%, your hip is 100%. It's just the back pinching, the pinching of the nerve actually mimics the pain.
Yeah.
And in severe cases, it actually requires an operation. And this is also something which should not be taken lightly. It's a small operation, but can have side effects. So if you would like to research some side effects related to this kind of operation, the best place is obviously Dr. Google. Can go and research what is related to those back operations.
Ofra, אם התוכנית היום עזרה לך, אני כל כך שמחה, אפילו אם הוא נתן לך רמז ללכת לרופא ולבדוק את הגב במקום, וזה יעזור לך לכאבים שלך, אנחנו השגנו המון.
כן.
אז את מבינה מה שהוא אמר? הוא אמר שהוא חשב שזה בירך, אבל זה לא היה ירך, והוא למעשה אמר לרופא, תראה, לפני 5-10 שנים היה לי בעיות עם הגב התחתון. וכי הצילומים שהם לקחו, זה היו צילומים על ירך, לא גב. אז ברגע שתפסו את הגב, אז הבינו שהכאב מהגב עובר לירך. זה מה שקרה שם.
זה מה שאני חושבת. אפשר לומר עוד משהו?
כן.
הוא מופך... אני מקווה שאין לו סיבה להיפ רפלייסמנט, אבל אני עשיתי היפ רפלייסמנט, זה לא נורא כל כך, כמו שהוא חושב. אחרי 4 שבועות אני כבר נהגתי.
יפה, אז היה לך מזל. אופרה, אני מאוד מודה לך, אז אם תלכי, ואני מאוד מקווה שיעזור לך, לפחות התוכנית הזאת תעזור לך, הרעיון עם אלי, לחפש בכיוון הנכון.
אז רגע, לפני שמסיימים, אנחנו עלה ברדיו?
כן, את עדיין ברדיו, בשידור חי, כולם שומעים אותך ברחבי אוסטרליה. ויש לנו עוד מאזין שרוצה לדבר איתנו, אז אנחנו נעבור.
אז רק, מה אני צריכה להגיד לרופא שלי?
לבדוק את הגב, לבדוק את הגב התחתון. עם משהו בדיסקים, בדיסק, רק תזכרי דיסק בגב התחתון, אולי זה מוליך כאבים לתוך הירך. אז לבדוק את זה.
תודה רבה, ניצה.
ותודה, עפרה, שהתקשרת ומאחד לך רפואה שלמה ושלא תסבלי מכאבים.
תודה רבה, ניצה ואלי.
תודה לך.
תודה.
ויש לנו עוד מאזין שקוראים לו אלי. שלום, כן. אלי, מאיפה אתה מדבר?
אני מדבר ממלבורן.
שלום, אלי.
אגב, תגידי לה, מהנדס, יש לו שם יפה.
נכון.
תודה.
אוקיי, אני כספורטאי בעבר, הייתי... שחקתי כדורגל פה מקומי, והייתי גם שופט כדורגל 20 שנה. אז כרגיל, כמו שחקן, כמו ספורטאי, שסבל מפציעות שנועלו במשחק. כל האזור התחתון הזה, אני מאוד סבלתי. אבל לפני איזה חודש או חודשיים, היה לי כאב בכתף הימני. אז אמרתי, טוב, אני אכנס כמו כולם. נכנסים למחשב, רואים מה, ופה, זה דלקת פה, ושמעתי, אמרתי לעצמי, הכי טוב זה לגשת לרופא. אז אני גשתי, אז הוא אמר, כמו שבדיוק כפי שציינת, ציטטת, אשלח אותך לרנטגן. Exactly right. אז מה? Inflammation, כך כדורים, כך מוביק, ותראה איך זה ילך, תעשה תרגילים קלים. טוב, אני כספורטאי עשיתי תרגילים, אבל הכאבים המשיכו. אני חוזר אליו עוד פעם, אני אומר לו, תשמע, זה לא עוזר. הוא אומר לי, אוקיי, קורטיזון, נו, סטרואיד, אינג'קשן.
כן.
זריקה. טוב, אז עוד פעם זריקה, והוא אומר לי, אחרי 10 ימים תמשיך בתרגילים. אני טוב, אחרי 10 ימים המשכתי קצת בתרגילים קלים, אבל הזריקה היא פשוט עשתה נזק יותר גדול.
מה אתה אומר?
כן, אז אמרתי לעצמי, זה לא ייתכן, לא ייתכן דבר כזה. קיבלתי זריקות בחיים בעבר, אבל לא, ממש קשה לישון, קשה להסתובב במיטה. חזרתי אליו, אז הוא אומר לי, אנחנו עוד פעם נעשה רנטגן. מה מסתבר?
כן.
קרעתי שני גידים בכתף הזה. אז אני אומר לו, מלכתחילה, עשינו כבר פעם רנטגן, למה לא הבחנת בזה? איך זה יכול להיות? אתה מבין? כמו שציינתי לי בהתחלה, אמרתי, אני אלך על דוקטור גוגל לראות מה קורה. אמרתי, טוב, לא, הכי טוב זה המקור הכי המוסמך, והאדם שעם רשויות מסמכות, הוא יגיד לי. וכיום אני סובל עד שאני לא אראה איזה אורתופד מומחה.
אני רציתי לשאול אותך, למה לא הבחינו שהיו שני גידים קרועים בצילום הראשון?
זהו, זו הייתה השאלה שלי. נאמר לי שיש לי אינפלמיישן, כלומר דלקת, באזור ההוא, שזה אני לא יכולת להניע את הכתף. אני יכול להניע, אבל זה מסף כאבים. והוא אמר, טוב, קח לך את המוביק הזה, כלומר כדורים נגד אינפלמיישן, תרגילים קלים, ותמשיך. אבל מסתבר שמלכתחילה, אם לא הייתי עושה את כל הזריקות האלה וכל התרגילים הקלים האלה, שהם הכבידו על העניין הזה והם יקראו שני הגידים.
אז זה גרם לקריאת הגידים. אלי, יש לך מה להגיד?
כן, יש לי מה להגיד ולהוסיף בנושא הזה. במקרה, אני גם כן ספורטאי, עוסק הרבה מאוד בספורט, ולי הייתה אותה בעיה כמו שלך, אלי, גם כן כאב נוראי בכתף הימנית אצלי. זה היה לפני קצת יותר משנה, ואכן הלכתי, פניתי ישר לרופא, לפני לרופא אמיתי, לא לדוקטור גוגל, אלא לדוקטור אחר. ושלח אותי ישר לצילום, זריקת קורטיזון, ואז כמו שאמרתי בתחילת הפרזנטציה שלי, זה שלרופאים היום יש מעט מאוד זמן, יש זמן מאוד מוקצב, בייחוד לג'י-פי שאתה בא אליהם, אז יש להם מין תהליך סטנדרטי, תהליך סטנדרטי למי שבא עם כאב ראש, תהליך סטנדרטי למי שבא בכתף, תהליך למי שבא עם כאבים בחזה. אז יש פרוטוקול סטנדרטי שמתבסס על המקרים השכיחים ביותר. בוא נגיד 90% מהמקרים של בעיה בכתף זה בורסייטי, זה דלקת בבורסה שגורמת לכאבים,
נכון.
והטיפול הוא קורטיזון אכן, אבל יש דברים שכמו שאמרתי במקרה השני שהבאתי ליציאה אדומה, של הדבר הכי פשוט זה אכילת, זה במסלק שצובע את זה. אבל אם זה לא סלק, אז יש דברים אחרים, והדברים אחרים באמת אפשר למצוא באינטרנט, והאינטרנט, אם היית נכנס ומחפש בעיות בכתף, היה אומר לך, כנראה, דבר ראשון, בורסייטיס, דבר שני, גידיד, דבר שלישי, ארטרייטיס, יכול להיות שיש גם ארטרייטיס, זאת אומרת, התאבות של קלסיום במפרק.
או פרוזן, מה עם פרוזן שולדה?
הפרוזן שולדה נגרם על ידי זה, על ידי זה שלא מזיזים. אז כאן שוב פעם זה שילוב של דיאגנוזה פשוט מההיסטוריה שלך, וגם באמת חיפוש בגוגל. אתה יכול לשאול את הרופא, תגיד, אולי זה יכול להיות. אגב, רצוי לא לבוא לרופא ולהגיד לו, תשמע, אני חיפשתי בדוקטור גוגל ומצאתי זה וזה. זה מקפיץ להם את הפיוז די מהר.
נכון.
אתה יכול להגיד, היה לי חבר או הכרתי מישהו שהכאבים שלו נגרמו על ידי קרע בגיד. האם יכול כן. להיות שזה במקרה שלי גם נכון, כי הייתי מרים משקולות, הייתי עושה תרגילים וכו'. וזה מביא את הרופא כבר להירגע ולחשוב שאולי יש לך משהו חוץ מבורסייטיס, ואולי לא צריך ישר לשלוח לזריקת קורטיזון, אלא לבדוק דברים אחרים גם.
אלי, אני מאוד מודה לכם. אלי נשאר איתנו עדיין באולפן, אנחנו נדבר על כך באנגלית, אז אלי, אם אתה רוצה להתקשר אלינו בערך עוד 10 דקות, רבע שעה חזרה, אתה יכול להתקשר אלינו לאולפן, אנחנו חייבים לעבור לאנגלית לשלום אוסטרליה.
כן, תודה, אבל אני חושב שהוא סיפק את הסקרנות שלי ואת המידע שהוא מסר לי, וזה דבר אותנטי מה שהוא אמר, זה נכון.
כן, אז רב תודות אלי ועל הטלפון, ואלי נשאר איתנו גם לאנגלית, אז יישארו איתנו לשלום אוסטרליה.
בהצלחה.
תודה.